עמוד מ' ב' במהדורת מוסד הרב קוק. כן. עמוד מ' ב'. האימון המשפחתי. מה זה האימון המשפחתי? זה חוליה אמצעית בין הפרט לבין הכלל. הפרט חי לבדו, הכלל הוא כללי מאוד. אז יש מדרגה אמצעית שמקשרת את הפרט עם הכלל, זה המשפחה. המשפחה יוצרת את התחושה של שייכות קיבוצית. אז מהו היסוד של האימון המשפחתי? מאיפה זה בא? אפשר להבין את זה משני כיוונים. שזה הרחבה של הפרט. כלומר, אני לא רק אני, אלא אני גם כל משפחתי, ההורים, הילדים, אשתי, וכו' וכו'. זה כאילו יחידה מורחבת, או אפשר להבין את זה כנטף של הכלל דווקא. כלומר, משהו שהוא המשך של הקו הכללי. ואז הקו הכללי מופיע גם ביחידה המשפחתית. כלומר, השאלה אם מתחיל מן הפרט אל המשפחה, או מן הכלל אל המשפחה. אומר הרב, האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית, מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה, פועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. תרגום, יש אהבה קוסמית. כן, האהבה איננה רק בין אדם לחברו, בין האדם לקדוש ברוך הוא. יש אהבה של הכל אל הכל. טוב, זה הייתי אומר, זה כמעט טאוטולוגיה, כי הרי האהבה היא בהגדרה התקשרות, ואין גבול לאהבה. איך אומר הרב ב... מידות ראייה, האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. ולכן, האהבה הפרטית שאדם אוהב את רעהו, או אוהב את אשתו, הדבר הזה הוא בעצם איזשהו נטף, איזשהו ענף, התנוצצות, של האהבה הכללית השרויה בכללות העולם. מתוך כך גם מובנת ההתלבטות שיש בספרות הרבנית, ביחס לספר שיר השירים, על מה הוא מדבר. האם הוא מדבר על אהבת כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, הנשמה עם הגוף, הנפש עם השכל, הבריאה עם הקדוש ברוך הוא, או איש לאישה. כן? כלומר, על מה זה מדבר? ספר שיר השירים. נו, על מה זה מדבר? על הכל. כלומר, אותה אהבה שאתה מוצא במסגרת זו, אתה מוצא אותה באופן מורחב או מוקטן במסגרת אחרת. לכן, מה? כן, זאת אומרת שהאהבה היא אהבת הבורא לעולמו. יש אפילו ביטוי של רבינו חסדאי קרסקס. רבי חסדאי קרסקס בספר אור השם משתתף בדיון בנושא התארים האלוהיים, תורת התארים, או אטריבוטים בלעז. יש דיון, מה ניתן לומר על הקדוש ברוך הוא? כן? האם יש משהו חיובי שאפשר להגיד עליו? אז הקדמונים, הרמב״ם בראשם, אבל לא רק הוא, קבעו שבעצם על הקדוש ברוך הוא אי אפשר להגיד שום דבר. כל ההגדרות הן דרך השלילה. כלומר, אתה יכול לדעת מה הוא לא, אבל אתה לא יכול להגיד מה הוא כן. כי הוא אינסוף, אז אתה לא יכול להגיד על אינסוף שום הגדרה חיובית, ולכן הכל הוא דרך השלילה. יחד עם זה, לברית, דנו בכל זאת מה המשמעות של התארים החיוביים שבתורת הקבלה, ספירות וכדומה, או שבתורה שבכתב, אל רחום וחנון וכו', מה זה הביטויים האלה? רבי חסדאי קרסקס בספר אור השם אומר שיש תואר אחד שכן אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא, זה מעניין, זה האהבה. אבל לא במובן של אהבה כמידת החסד לעומת מידת הדין, כי אז זה הפרדה במידות, אלא עצם המעשה של הבריאה הוא מעשה של אהבה. כביכול ריבונו של עולם מתאהב. ההתאהבות הזאת היא הבוראת את העולם. בסדר? הנתינה. בסדר, זהו. אז מה שאומר כאן, האמון המשפחתי, אז לפי זה יוצא שיש אהבה אפילו אלוהית. כן? אומר הרב, מה?
אמון זה אהבה? אמון זה אהבה?
אמון זה אהבה, כן. מה זה אמון? זה ההתייחסות של האחד לשני. כן? אני מקבל אותך למרות שאתה לא אני. אני פתוח אליך. זה האהבה. זה אחת הבעיות שיש הרבה עם הרווקים, כי הרווק רואה בנישואין ובאהבה בכלל סכנה. מה הסכנה? אני מכניס לתוך הנפש שלי גורם שהוא חיצוני לי, שאין לי שליטה עליו. על עצמי אני יכול איכשהו לשלוט, אבל על השני אני לא יכול. השני הוא אחר, בתכלית. האם אני מסוגל לשאת את זה, שאני קושר את גורלי בעוד זהות שאינני יכול לכלול אותה בתוכי? זה הקושי שיש באהבה. ויש חשש שאנשים מפחדים להתחתן כי הם מפחדים למות. יש ביטוי מצוי בחברה המודרנית. תן לי לחיות ואחרי זה אתחתן. אז מה זה למות? מה זה להתחתן? זה למות. יש אפילו ביטוי כזה, כן? ואהבת לרעך כמוך. אז הגמרא אומרת, מה זה ואהבת לרעך כמוך? זה אדם כלפי אשתו בעיקר, כן? הרי כתוב אסור לאדם, בפרק שני, במסכת קידושין. קידושין, אסור לאדם לשאת אישה קודם שיראנה. למה? למה? מה אכפת לך? שיתחתן עם מישהו שהוא לא מכיר. כן, אבל יש בעיה. יכול להיות שהוא לא יאהב אותה בגלל זה. ואז הוא יעבור על ואהבת לרעך כמוך, ולכן אמרו חכמים, אסור לאדם לשאת אישה לי קודם שיראנה. אז מכאן אתה למד שעיקר ואהבת לרעך כמוך זה בין איש לאשתו. מצד שני, בגמרא במסכת סנהדרין, כתוב שואהבת לרעך כמוך זה נאמר על הריגת אדם בבית דין. כן? שכאשר הורגים מישהו בבית הדין, כתוב, צריך לברור לו מיטה יפה, צריך להרוג אותו בצורה מכובדת, לא בצורה שמבזה אותו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך. שואלים התוספות, איך זה יכול להיות שדרשו את זה על הריגה בבית דין? למה לא תדרוש ואהבת לרעך כמוך על מה שקורה בעולם הזה? הוא אומר, כי בעולם הזה אי אפשר. מדוע? כי חייך קודמים לחיי חברך. יש כלל, חייך קודמים לחיי חברך. לכן אין ואהבת לרעך כמוך בעולם הזה, לכן דרשו את זה בשעת מיטה. אבל בכל זאת הגמרא בקידושין אומרת שזה נאמר על הנישואין. אז זה כנראה תואם את הטעות הרווקית המצויה, שהנישואין זה סוג של מוות. אבל צריך לברר את זה עד הסוף. כי יש בהחלט אפילו בסלנג הישראלי ביטוי טעון ומשמעותי מאוד. אני מת עלייך. פירוש הדבר שהקשר שלי אלייך זה בעצם המוות שלי. גם בשיר השירים כתוב, כי עזה כמוות אהבה. מה? חם מוות, כן. כי עזה חם מוות אהבה. מדוע בלי דגש בכף? בגלל ההי שאחרי המילה, שבסוף המילה עזה, שמבטלת את הכלל של בגד כפת בראש מילה, צריך לקבל דגש קהל, כשיש טעם מחבר, לא כשיש טעם מפסיק. כן? כי ההבדל הוא כבין מי חמוך למי כמוך. כן, אז על כל פנים, כי עזה חמה ותאהבה. אז מה הטעות? הטעות נובעת מן התפיסה הרומנטית. התפיסה הרומנטית אומרת, ביחס לנוסחה המתמטית המפורסמת, כן? אחד ועוד אחד שווה כמה? מה? אז יש בזה שלוש דעות. הדעה השטחית בעוד, זה הדעה של המתמטיקאים. נכון? המתמטיקאים אומרים שאחד ועוד אחד זה שווה שניים. זה שטות שאין כמוה. מדוע? בגלל ש... לא, באמת. שהרי אם אחד ואחד ועוד אחד זה שווה שניים, היינו שניים גם לפני החיבור. כלומר, אז מה? החיבור לא שינה כלום. היינו שניים, התחברנו, נשארנו שניים. יש משהו שלא מובן. זה אגב מצוי אצל הרבה אנשים, שלמרות שהתחתנו, נשארו רווקים. מה? אז מה שאתה אומר זה הדעה הרומנטית. הדעה הרומנטית... לא, הייתי אחד והיא הייתה אחד. אז סך הכל אחד ועוד אחד זה שניים.
לא, זה לא ועוד, זה כל אחד בערך לפני עצמו.
לא, לא. עכשיו, יש הדעה הרומנטית שאומרת שאחד ועוד אחד זה שווה
אחד.
עכשיו, הדעה הזאת היא מסוכלת עוד יותר, בגלל שהיא אומרת שבעצם להתחתן זה למות. שניהם מתו. זאת אומרת, אנחנו התמזגנו, בטלנו מלהיות. יש איזו יצירה חדשה, שהיא לא אני ולא הוא, או לא היא, וזה חבל. ולכן אפשר להבין שאנשים לא רוצים להתחתן, כי אנשים רוצים לחיות. כן.
באותה מידה שזה למות, זה גם להיוולד.
להיוולד זה מפחיד גם כן. כן? כי זה לעזוב את את העובר, את חיי הרחם, זה לא כך כך, כן?
לא הבנתי למה אחד ועוד אחד זה לא שניים.
תחשוב על זה. עכשיו, יש... הדעה הנכונה היא שאחד ועוד אחד שווה שלוש. עכשיו, זה מאוד חכם. קודם כל, זה אומר שיש תוספת מציאות על ידי התחברות. זאת אומרת, שכאשר יש חיבור של אהבה, שניהם עדיין נשמרים, הזהות שלהם נשמרת, ויחד עם זה יש גורם משותף שבו משקיעים. כלומר, דיינו הקופה המשותפת שהיא הזוג. לכן, שמתם לב, הייתם פעם בחתונה? ראיתם שלוקחים את החתן ואת הכלה, ושמים אותם תחת חופה. כלומר, זה מין גג. זאת אומרת, זה אומר שיש מציאות מעליהם. כן? משהו על גביהם, טרנסנדנטית להם, והם משתתפים בזה. וזה חופה עליהם. ויוצא, למה דיברנו על כל זה? אני לא יודע. דיברנו על זה שבאהבה יש השיתוף, אם כן, של גורם אחר, עוד אישיות, שנכנסת לתוך עולמי, ואז יש כאן סכנה, או מוות, ואז עדיף להישאר רווק, או פירוד, ואז נשארו רווקים, או שיש שיתוף מתוך ההכרה של הזכות של השני לאחרות מוחלטת. כן? כלומר, עצם זה שיש אני, שנפגש עם עוד אני, זה אומר שלא ניתן לחבר את שני העניים זה לזה, באופן של התמזגות. אם לא כן, זה מוות. אותו דבר ביחס בין הבורא לנברא. היחס בין הבורא לנברא הוא של סובייקט אל סובייקט. האלוה מופיע בעולמו בתור בעל רצון, בתור מישהו. לא בתור משהו, אלא בתור מישהו. האלוה כשנגלה אל בניו אומר, אנוכי. אנוכי זה אני. כלומר, זה סוג של זהות שהיא שונה מהזהות שאליה פונים. יוצא לפי זה שההצלחה של הבריאה זה כאשר הנברא קונה את הזהות העצמאית שלו. ואז הוא יכול לעמוד מול הבורא בפנים אל פנים. לא להיכנס בתוך הפנים, אלא שיש פנים מול פנים. מובן? טוב. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו יכולים להבין קצת על מה הרב מדבר. מה זה האמון העולמי? כן? האמון המשפחתי זה תולדה. אני חוזר פה לדברי הרב. האמון המשפחתי הוא. כן, מה אתה רוצה?
הרב יכול להסביר מה הכוונה שהאהבה...
מעשה הבריאה הוא מעשה האהבה. זה לתת מציאות לזולת. תודה? טוב. האמון המשפחתי הוא תולדה. והמשך הקווית. מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה. כן? כלומר, האהבה האמיתית בעומקה היא אמון. האמון זה דווקא לתת מקום לזולת. כמו שאנחנו רואים גם בחינוך. המפתח הראשי לחינוך מהו? האמון. נכון? אני נותן בך אמון. אז אתה מגלה בתוכך את הכוחות שלך. לעומת חינוך כושל, שאומר, אני אגיד לך מה להיות. זה לא חינוך. זה ההפך. זה סוג של אילוף. אתה חייב לעשות מה שאני אומר. סימן שאני לא סומך עליך. טוב, אז... מאותה אמונה גדולה שרויה בעומק האהבה הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה, בכללות המון היצורים והעולמים כולם. לפי זה, המעילה המשפחתית, כן? אישה כי תמעול מעל באישה, היא מעילה מארסת את האושיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי. לשכלל את העולם המעשי הרוחני. כלומר, אם יש בעיה באיזשהו זוג, זה לא בעיה פרטית. כשם שהאמון המשפחתי הוא ביטוי של המכלול כולו, יוסף יש גם איזון חוזר לבעיה משפחתית על העולם כולו. יש דבר שאפשר לראות הרבה פעמים האגדות שבמסכתות, הן תמיד קשורות לנושא של המסכת. למשל, איזה אגדות יש במסכת גיטין?
החורבן.
החורבן. נכון? כלומר, זה גם, זה אותו עניין. כן, החורבן זה גיטין בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. זה קשור אחד לשני. זה אומר גם שכשיש גט, אז יש גם איזו החרבה כללית. כן? או מה למשל האגדות של 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 מסכת מגילה. טוב, שמה, יש הרבה על פורים, זה ברור. אבל יש עוד משהו שם. הרבה דברים על כתיבת התורה. על כתיבת ספר תורה וכדומה. על מי תרגם את התורה. זאת אומרת שיש התעסקות בכתיבה. כי מגילת אסתר, עניין החידוש שלה זה שפתאום נוסף ספר על גבי התורה. איך זה יכול להיות? התורה אי אפשר להוסיף עליה. בכל זאת, דברי שלום ואמת, כן.
זה גם שבעצם רק אז קיבלו את תורה שבכתב.
כן, בדיוק. לכן כל הדיונים, כן, כיוון שרק אז קיבלו תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה, כל הדיונים נעשו על כתיבת התורה, הם במסכת מגילה. תורה שבעל פה זה חנוכה, אתה אומר. יכול להיות, יכול להיות שאתה צודק, אבל האמת היא שיש הרבה נותנים מזה בתוך זה. כן, לפי הקבלה, גם חנוכה וגם פורים, שניהם זה נצח ועוד. כן. טוב, פועינו. כן, אז המעילה המשפחתית היא מעילה מארצת את האושיות. יסודות. אושיה מלשון תשתית. אבן שתייה. את האושיות המעמידות, שון ליישש. המארצת האושיות המעמידות היצירה וכוחותיה בעולם הכללי, לשכלל את העולם המעשי הרוחני. ולכן... היצירה זה העולם בהתהוותו. כן? יש בריאה, יצירה, עשייה. בריאה זה עצם הופעת המציאות. כן? היש מאין. עשייה זה השלמת המציאות. אז איפה אנחנו? אנחנו בין זה לזה. אנחנו ביצירה. כן? יצירה זה העולם המתקדם, המתהווה, המשתלם. אז המעילה המשפחתית היא מעילה מארסת את האושיות המעמידות היצירה וקורותיה בעולם הכללי לשכלל את העולם המעשי הרוחני. יוצא לפי זה שבעיית הזוג היא בעיה של כלל ישראל. לכן, מה עושים לזוג שיש לו בעיות? מביאים אותם אל בית המקדש. יכול בית המקדש, זה לא ייעוץ משפחתי. בית המקדש זה מכון כללי של כל כלל ישראל. אז, אבל כנראה שכיוון שהייתה מעילה באימון, אז צריך לחזור אל מקור הכלל. או נגיד זה אחרת. לזוג הזה יש בעיה, הם הרבה זמן לא ביקרו בבית המקדש. לא ביחד לפחות. אז מביאים אותם ביחד. אז מה עושים שם? היא מביאה מנחה. מנחת שעורים. מדברת עם הכהן. מה, הכהן רק עושה טקס וזהו? לא, מדברים קצת, נו, מה קרה, מה אתם רבים וכו'. מה, הכהן הוא גם פסיכולוג. כן? ואז יש השבועה. מה קורה בשבועה הזאת? כותבים את העלה על ספר ומוחים על מי המרים. משקים את האישה. יש פה בעיה. השבועה הזאת היא כוללת שם השם, לא? שם הוויה, י' כ' ו' כ'. ומוחקים את זה בתוך המים. ואת זה נותנים לשתות. כל זה בגלל איזה בעיה בתוך המשפחה. כנראה, צריך להבין מה זה שם הוויה. שם הוויה זה הביטוי לאמון העולמי הזה, האמון הקוסמי. אותיות י' והאותיות ה' ו' והאות ה', כולם ביחד יוצרים אמון גדול, שזה היסוד של ההוויה. היסוד הזה הופר על ידי אותה משפחה. לכן עדיף למחות את השם, כתוב שם, ימחה שמי על המים, כדי להטיל שלום בין אישה לבעלה. אז זה מה שמסביר כאן הרב. האותיות המבטאות את שם הוויה אלוהי ישראל, הכוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם. מה זה חיי העולמים כולם? האות י, האות ה, האות ו, האות ה. עם מקוריותם ושורשם העליון. מה זה מקוריותם ושורשם העליון? זה הקוצו של יוד. זה הקוץ של היוד. זה מקוריותם ושורשם העליון. עם סדרם והרמוניותם. מה זה סדרם? י, ה. מה זה הרמוניותם? וו, ה. כן? כוללות בקרבן את כל האמון היסודי שהתוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם משוכללת נובע מהם. זאת אומרת, לוקחים שם הוויה, כי משהו הופר בסדר של שם הוויה על ידי אותו איש ואותה אישה. כן, לכן כל הדרשנים מביאים תמיד דברי הגמרא, שאיש ואישה זה אותיות אש ואותיות י' והא, נכון? שכינה ביניהם, זכו, לא זכו, אש אוכלתם. כן, ואני מכיר את החתן ואת הכלה, וברור שאצלם שכינה תהיה ביניהם, ואני מברך אותם שיזכו להקים בית של תורה. אז זה, לא, זה בשביל הברכות. טוב, אז... אגב, מי תמיד עומד הדרשות הכי נלהבות בשביל הברכות? הרב עקים. כן, האותיות המבטאות את שם השם אלוהי ישראל, הכוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם, ממקורותם ושורשם העליון סדרם והמוניותם, כוללות בקרבן את כל האמון היסודי, שהתוכן התיאורי והמעשי של משפחת האדם משוכללת נובע מהם. בלכתם בדרך ישרה, ביות החיים מבונים כהוגן בתיקון, ונמשכים בפנימיותם ברגשי האמון האידיאליים המשוטטים בכל המון הבריאה ממעל ומתחת. הרי הם מפקים מעיינות של ברכה, של עושר ושל הופעות נשמתיות עדינות לכל נקודה. כלומר, כשזה הולך טוב, אז הסדר הזה, ההרמוניה הזאת שיש בין בני הזוג, היא בעצם ממשיכה דרך הזוג את ההרמוניה הקוסמית. לכן אין פלא שנשמות גדולות נולדות מזוג כזה. כן? כי הנשמות הגדולות האלה באות מאוצר הכלל, ונמשכות דרך הנצח, כלומר, דרך הזוג הזה לחיי נצח של הדורות. הנצח של הדורות. אז זה מה שאומר כאן הרב, אני חוזר עוד פעם, בלכתם בדרך ישרה, ביות החיים מבונים כהוגן בתיקון ונמשכים בפנימיותם ברגשי האמון האידיאליים, המשוטטים בכל המון הבריאה, ממעל, כלומר מצד האידיאלים, ומתחת מהצד המעשי, הרי הם מפקים מעיינות של ברכה. זאת אומרת, המשפחה הזאת מביאה ברכה לעולם של עושר ושל הופעות נשמתיות, עדינות לכל. כלומר, ייוולדו מזה ילדים עם נשמה אחלה. בשיבורם, בעכירתם, במרידת הסדר האידיאלי שלהם, הרי הם יסוד ההירוס. ההירוס העולמי, ההירוס האורגני, ההירוס המשפחתי, ההירוס הנשמתי, עכירת החיים ומרתם. כלומר, הכל נפל. זה קצת מזכיר את הסגנון של בעל נפש החיים. כן? שכל מעשה טוב שאני עושה בונה עולמות, כל מעשה רע שאני עושה חס ושלום, מחריב עולמות חס ושלום. כן? זה כבר יש הרעיון הזה.
זה כל מעשה.
אה?
זה כל מעשה של
בן אדם. כל מעשה של בן אדם. אבל, יש מערכות פנימיות, מערכות חיצוניות. יש לפעמים שמעשה של האדם משפיע על חיצוניות החיים, שמשפיע על תוכיות החיים. נכון? כן.
איך נותנים לזוג כזה צעיר כזאת
אחריות? אני יודע מה, זה בדיוק העניין של האימון. מתי אדם יכול לעמוד באחריות? כשנותנים בו אימון. כן, תיקח למשל, אצל הנוודים, הבדואים. ראית פעם בדואים? ימיך? רואים צאן? בן כמה הרועה? 8, ילד קטן. עכשיו, הצאן הזה, זה כל הכסף של המשפחה. אם הצאן ילך פייפן, אין מה לאכול מחר בבוקר. נכון? איך נותנים את זה לילד קטן? מאיפה הוא מוצא את הכוחות לנהל את הרכוש של כל המשפחה? כי מאמינים בו שהוא מסוגל, אז הוא מסוגל. או? תיקח אדם עם הכישרונות היותר גדולים שבעולם, וכל הזמן תגיד לו, אנחנו לא מאמינים בך, הוא ייכשל. בטוח. בדיקת מי סוטה. שמה עושה בדיקת מי סוטה? היא באה להחזיר את האימון במשפחה. הרי הם רבים, לא מאמינים אחד לשני. נעשה השקיית מי סוטה, הכל יסתדר. תמיד זה יסתדר. אם היא כן, אם היא כן בגדה בו, זאת אומרת. כן, אז גם כן יסתדר. היא תמות. אז זה יסתדר.
נפטרה הבעיה.
נפטרה הבעיה. זה השם שלה. עכשיו, אז לכן אומר כנראה, בדיקת מסותה מקור החיים העליונים היא לקוחה. אגב, זה המקרה היחיד בהלכה שאנחנו פועלים נס. כן? ראיתם? הלכה שהיא בנויה על נס? זה המקרה היחיד. מכל מה? לא, מה פתאום קוראים? מכל אושרה וברכתה של תורה, אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לכן גם יש כתיבה. הכתיבה דומה לכתיבת ספר תורה. העולם הולך וטועה בנתיבותיו. אבל מבקש הוא את האמון האלוהי, את הנתיב של אור החיים. ובו יבוא האור, ובו יבוא. זאת אומרת, בסופו של דבר אפשר להסביר את ההיסטוריה כולה כחיפוש האמון הכללי הזה, שנמצא בכל וגם נמצא בזוג. מכל אושרה וברכתה של תורה, אשר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. העולם הולך וטועה בנתיבותיו, אבל מבקש הוא את האמון האלוהי, את הנתיב של אור החיים, ובו יבוא האור. בכלל, זה כלל גדול אצל הרב. כל דבר טוב עתיד להיות. כלומר, לא ייתכן שדבר הוא טוב, ולא יופיע במציאות ביום מן הימים. אז הוא יופיע. שאל פעם, הרב קוק בדרך הבדיחה, הביאו לפניו ספר מלא פלפולים. אבל פלפולים היו מאוד לא ישרים. כאלה השערות פורחות באוויר. אז הרב אמר על הספר ההוא, אני מאמין שביום מן הימים אנשים יוכלו לטייל מכוכב לכוכב. כי דבר זה הוא דבר טוב ויפה. וכל דבר טוב ויפה יהיה, אבל לא הייתי בונה על זה עכשיו מהלכים מעשיים. כן? אבל לא הייתי מסיק מזה מסקנות. אז כבר זה להגיד שאותם הפלפולים זה פלפולים פורחים באוויר שבנויים על המסעות הבין כוכביים לעתיד לבוא. כן, בערך. כן. אבל זה מעניין, תוך כדי הבדיחה של הרב, גם למדנו בדרך אגב שהוא סבר שכל דבר שטוב ויפה יהיה. פלפולים זה מהלכים מחשבתיים מסובכים ומפותלים, שהם לא תמיד מכוונים לאמת. בסדר? כן. טוב. כן. אז זה מה שאומר, כן. ובו יבוא האור. והתוכן בבניין משפחתי בין השם אל עולם ובין כל מעשיו, כלומר, כאילו הזוגיות הגדולה הזאת, בקנה מידה של הקוסמוס כולו, יופיע. איך הוא יופיע? על ידי התגלות אמונת אמון, אשר בישראל מאז היא הצורה. והרסתיך לי לעולם, והרסתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד ורחמים, והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. כלומר, צריך לעשות שלום בית בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ומתוך כך זה יקרין על העולם כולו, ואז מתוך כך יתגלה האמון הקוסמי. פה שתי שאלות. האם הרס התא המשפחתי השוטף את כל העולם המערבי ולצערנו גם את עם ישראל? יש לו משמעות לפי דברי הרב באורות? כן, בוודאי. לפי הרב, כל פעם שיש שבירה של מסגרות עתיקות, או לפחות בימינו, כשיש שבירה של מסגרות עתיקות, זה סימן שצריך לבנות אותן מחדש על יסוד יותר מוצק ויותר פנימי. זה בעצם מה שהרב אומר כאן. כמו שלמשל, מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, הייתה בנויה על ילדותיות אולי, במידה מסוימת, כלומר זה לא היה קשר בריא ובוגר, ולכן הוא נהרס, כדי להיבנות יותר טוב. כיצד אם כן יבוא, יצא המשיח ממואב, רות, עמון, נעמה עמונית, ותמר, אם צריך את תקינות כל המעשים כדי ליצור נשמה גדולה. שאלה יפה. אתה אומר, צריך חבר'ה אחלה, טובים כאלה, ואז תופענה נשמות אדירות. נו, תראה מאיפה באו רות ונעמה, באו מהאומות הכי מקולקלות, גם בתחום העריות שבעולם. וגם תמר, איזה סיפור, זה עבר שם דרך שזה, שהתחפשה וזה, ממש לא יפה כל הסיפור הזה. מה, ככה זה? זה נשמות גדולות? תשובה, כן, זה נשמות סופר ענקיות. מדוע? כי צריך נשמות סופר ענקיות כדי לראות את צד הקדושה שיש בדברים שנראים לכאורה מקולקלים. זאת אומרת, אם האתגרים הרוחניים שלך הם נמוכים, קטנים, אתה יכול להשתמש בנשמה בינונית או קטנה. אם האתגרים הם גדולים, צריך נשמות גדולות. כמו שראינו למשל במלחמה, שבימי התנך, גדולי האומה, הם היו עסוקים גם במלחמה. כן, דוד המלך, למשל, הוא יוצא למלחמה. כמה מלחמות עשה דוד? כמה מלחמות עשה דוד? 18 מלחמות. 18 מלחמות זה...
יצא מהם חי.
זה שווה משהו. מה אתה אומר?
הוא יצא מהם חי.
אבל 18 מלחמות. איך אדם שכל הזמן עסוק בלהרוג, הוא גם באותו זמן כותב ספר תהילים, והוא מגדולי ישראל. בשביל להצליח בדבר כזה, אתה צריך נשמה גדולה. מה שאין כן, אם האתגר שלך זה אך ורק, נגיד, לדאוג לזה שבני ישראל יאכלו כשר. זהו, זה מה שאתה רוצה בחיים שלך. שבני ישראל יאכלו מאכלים כשרים. כל השאר זה לא זה. אתה לא צריך, לא צריך לבזבז עליך נשמה ענקית. אפשר גם נשמה קטנה. כן? לכן, מאחר והמשיח, כן, אני פה וחוזר לשואל, מאחר והמשיח הוא תיקון העולם כולו, לכן עד רבה, הוא צריך לבוא מהקצוות היותר מרוחקים, דווקא מהמון ומואב, שהתורה אמרה, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. כן? צריך דווקא את הקצוות היותר מרוחקים, כדי למצוא שם את השותפות בבניין של הכל. לכן דווקא משם באה נשמת המשיח. כן. מה?
אמרת הבניין של מה?
הבניין של מה? לא יודע. של העולם כולו. כן. של הכל. כן. מה?
אז על איזה נשמות, פה הרב נאמר נשמות גדולות.
איזה נשמות גדולות? תראה, גם ביהודה ותמר זה שרק הכל הייתה אהבה גדולה ואמיתית.
לא, זה בא מקלקול.
זה בא מקלקול? לא, למה? היא הייתה צדקת גדולה, תמר.
זה בא מכל מיני סיבוכים, שמתו כל הבנים.
נכון, זה בא מסיבוכים, אבל זה בדיוק הגדלות שיש כאן.
בסדר, אז זה כבר לא...
נגיד ככה, זה לא שידוך לכולם, הסיפור הזה.
זה לא מתפחתיות תקינה.
נכון, זה לא תקין. אבל זה בא גם משאר רוח גדול. כן, מה אתה אומר?
זה נכון להגיד שההשוואה בין איש לאישה לבין הקדוש ברוך הוא לבינינו זה לא אותו דבר, כי באיש לאישה שתי אנשים יכולים באמון. ואנחנו
הקדוש
ברוך הוא רק צד אחד
מועל
באמון, רק אנחנו.
אה, אתה אומר, בין איש לאישה מצפים משניהם לא למעול, והם עשויים גם שניהם למעול, נכון? מה שאין כן בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, רק אנחנו עשויים למעול ולא הוא. יכול להיות שזה לא טוב, אבל בכל זאת יש הבדל. שאם הוא מעל בה, אז לא עושים לו בדיקת מסתה.
למה לא?
לא, יעשו לאישה שאיתה הוא מעל. אז היא יפגע בו, סופו שבא. טוב, איפה אנחנו?
הרב?
כן.
דווקא אחרי שעושים לה את הבדיקה, אז היא מתברכת. ואשתי, אם כמובן היא לא עושה את זה, אז היא מתברכת. אז דווקא, אם נגיד זה היה הולך בסדר הרגיל, במצב הכי מתוקן והמסודר ולא היה קורה כלום, אז היא לא הייתה מתברכת ככה. אבל דווקא בגלל שהיה איזשהו קטע...
נכון. נו.
אז דווקא בגלל זה היא מתברכת.
נו, אז מה השאלה?
דווקא בגלל הקלקול יוצאים ילדים יותר מבורכים.
לא בגלל הקלקול יוצאים ילדים יותר מבורכים.
בגלל
התיקון של הקלקול. בגלל התיקון של הקלקול, לא בגלל הקלקול.
היא לא הייתה מקבלת
יותר
מילדים. אם הייתה
הכרה,
זה עכשיו...
בסדר, אז היא תיפקד ויהיה לה ילדים אחלה, נו, אז מה?
אני חושב שבגלל הקלקול...
לא בגלל הקלקול, בגלל תיקון הקלקול.
אבל אם לא היה קלקול, גם לא היה תיקון.
נכון, אם לא היה קלקול, לא היה תיקון, אז לא.
נכון, אז אם לא היה קורה כלום, אז באמת לא היה יוצא כלום.
נכון. בגלל הקלקול. בגלל התיקון של הקלקול, כן. האם הגלות היא סוג של בדיקת מי סוטה?
לאומית.
פרש. איך?
לא יודע, כלומר, אלוקים בודק אותנו לראות אם אנחנו עדיין נאמנים
לעולם. זה קצת רחוק. לא יודע. טוב, הלאה. כן. איך אפשר להבחין בנשמות גדולות? בפי הגודל של הנשמה.
לא, אתה יודע, אתה יודע, וואל, זה נשאל.
אתה לא יכול לדעת אם בכלל יש לו משמע גדולה, כדאי עושה את מה שחדש מהם, לא עושה.
הנה עובדה שדוד המלך מצא בתוכו את הכוחות האלה, סימן שהייתה לו נשמה גדולה. אלא. האמון המשפחתי בהיבנותו ובשכלולו ייסוב ויעבור את כל גבוליו וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים, ימצא את מעמדו הישר, הבלתי מעול. בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה. שימו לב פה לרקע הסוציאליסטי כאן, כן? כלומר, בזמנו של הרב קוק, השאלות של המשטר הכלכלי-חברתי הרצוי היו שאלות רציניות מאוד. כן? והיו אז כל מיני מחשבות שאם אנחנו נבנה שיטה כזאת וכזאת, העולם ייגאל. כן? הם אמרו את זה במפורש, הקומוניסטים, הסוציאליסטים וכדומה, באו בכל מיני הצעות כדי לתקן את העולם, והם אמרו, אם נעשה ככה וככה, אתם תראו שיהיה טוב. הרב קוק כנראה לא חשב כך, הוא סבר שצריך קודם כל שינוי של זהות האדם. עכשיו, אחת ההנחות היסוד בכל תורה כלכלית, זה שהאדם זה צרכן. הוא צרכן. והצריכה, אני רואה שיש לך שאלה. מה השאלה? כן? לא, לך יש שאלה, נכון? בסדר, טוב. אז הצרכנות היא סוג של, באופן בסיסי, של קלקול במידות. שהאדם בא לעולם מתוך עמדה של באתי לקבל. ברגע שהעמדה היא באתי לקבל, אז הקשר שלי אל זולתי קשר של תחרות, גם הוא רוצה לקבל, ואז יש ויכוח מי יקבל. השאלה אם אפשר לבנות על יסוד מצב כזה של נפש האדם, כלכלה אמיתית שתפתור את בעיית האדם. תשובה, לא. מקסימום תהיה כלכלה שוויונית שתיתן לכולם את אותו הדבר, והתסכול יישאר. כי מצד האמת, פלוני צריך לקבל יותר מאלמוני. כן? כי לפעמים גודל הנפש שלו דורש אמצעים מסוימים שאינם זהים לצרכים של נפש אחרת. וחוץ מזה, זה שאדם מקבל, האם הוא מקבל בשביל עצמו או בשביל זולתו? יש מי שמקבל על מנת לקבל, יש מי שמקבל על מנת להשפיע, על מנת לתת. אז זה ברור שלא הרי קבלתו של זה, כי הרי קבלתו של זה. לכן, לפני שמטפלים בתיקון הכלכלה, צריך קודם כל לתקן את אופיו של האדם. אחרי תיקון אופיו של האדם, גם נוכל לדבר על שיטה כלכלית. כן? אבל אז יהיה כבר פחות אקוטי, פחות רלוונטי. טוב, בואו נראה. האמון המשפחתי בבנותו ובשכלולו ייסוב ויעבור את כל גבולה וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים. ימצא את מעמדו הישר הבלתי מעול בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה. כן? איך אמר מרקס? כל ההיסטוריה כולה מוסברת בתור מלחמת מעמדות. כן? מי אמר? יש פה שאלה יפה. מה עליי לעשות כדי שיוולדו לי ילדים צדיקים לפי עניין התיקון שהרב דיבר עליו? מה צריך לעשות? צריך להיות צדיק. ברגע שאדם צדיק, ואז כל הליכותיו בקדושה. ממילא הוא גם ממשיך נשמות גדולות כאלה. כן. ברור. לכן היה קושי לדוד המלך. הוא אמר, הן בעוון חוללתי, ובחטא יחמת נעימי. כי הוא אומר, אפילו אבא ישי, שהצדיק שבצדיקים, גם מתכוון להנעת עצמו, ואז יוצא שזה לא שלם וכו' וכו'. לא, בסוף יצא בסדר, דוד המלך. כן. מה?
אם דווקא מתוך הצדיקים יוצאים לשמות גדולות, זה סותר את מה שהרב אומר, שדווקא בחברה, אצל החילונים, יש יותר לשמות גדולות מאשר בצבולת.
מי אמר לך? למה זה סותר?
למה זה סותר?
כן.
יש...
מי אמר שיש לך מחשבות פחות טהורות, פחות קדושות בציבור ההוא? הלאה. האמון המשפחתי בהיבנותו ושכלולו, ייסוב ויעבור את כל גבולה וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים, ימצא את מעמדו הישר והבלתי מעול בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים. מה זה חכמי חידות? מה זה חכמי חידות? איזה אנשי רוח? אלה שעוסקים בסתרי תורה, זה נקרא חכמי חידות. חכמי חידות, כן. בעלי רוח הקודש. לעמלי כפיים. בין עמים רבים, בין יושבי אקלימים ומדינות שונות. כן, הרי התרבות האנושית היא מפוצלת. אז יש זרות בין חלקי העולם האחד לחלקי העולם השני. לפעמים יש ניסיון של השלטה, קוראים לזה קולוניאליזם. כן, הרב חי בתקופה הקולוניאליסטית. שהייתה שם גישה פטרנליסטית של העמים האירופאים כלפי העמים האחרים, אמרו, אנחנו באנו לתרבט אתכם, תגידו לנו תודה. כן? וכדומה. כן. כלומר, הייתה חוסר יכולת של בניין האמון האמיתי, להכיר בזה שכל אחד יש לו מה להוסיף. סיוע לדברי השואל לגבי הדמיון בין סוטה לגלות. אבטליון אומר, יפה, חכמים יזהרו בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות, ותגלו למקום... מים הרעים. יפה. יפה. תודה. סיוע יפה. כן. מה זה ייזהרו בדבריכם? מה זה ייזהרו בדבריכם? שימו את הזוהר בדבריכם. כדי שתוכלו לצאת מהגלות. כי הרי הזוהר אומר שעל ידי לימוד ספר הזוהר יצאו מן הגלות. אז לכן, ייזהרו בדבריכם, שמה תחובו חובת גלות, צריך לצאת משם. Okay. יש כאלה שמפרשים גם על דרך הדרוש, שייזהרו, כמו שם זהירות, שים לב. כן. פוי, לא יודע, לפעמים דרשנויות כאלה, רחוקים. בין יושבי אקלימים ומדינות שונות, בין התביעות הבשריות... לתביעות הנשמתיות אשר לאדם. הרי העולם מלא במאבק נורא, במיוחד של אנשי הקודש, בין הרוחניות לבין הבשר. לבשר יש תביעות משלו. כן? אז הפתרון, למשל, הנוצרי היה לומר, הבשר זה רע, הרוח זה טוב. כן? זה לא פתר את הבעיה, זה רק הנציח את הבעיה. בישראל אנחנו אומרים שיש קדושת הבשר. לכן יש גם ברית מילה. הרי הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא דווקא נעשה... בחלק היותר מגושם, היותר חי, הביולוגי שלנו, כן? זאת אומרת שאנחנו מגלים את האחדות המקדשת את הכל זה. יש פה שאלה. הרב אמר כי אם האדם צדיק, הוא ממשיך נשמות צדיקים. אך אברהם ויצחק, עליו צדקותם, נולדו להם רשעים. ממי נולד לאברהם רשע? מהגר. זה השורש, יש פה בעיה. ממי נולד ליצחק רשע? רבקה. רבקה הייתה מה? רשע או צדקת? צדקת, נכון? אבל איך אומר הכתוב? והיה יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. בת בתואל הארמי. אחות לבן הארמי. מפדן ארם, לא לאישה. רואים שחזרה משולשת על הארמיות של רבקה. מה? אני לא יודע, הכתוב תולה את זה ברבקה.
בסדר, אז הכתוב, אבל למה חכמים אמרו שזה יצחק ואברהם, היו צריכים לומר שזה בא מזה, אחרת יוצא שאם אברהם אבינו לא היה מתחתן עם הגר או זה, אז כאילו היה צריך...
לא, זה ברור היה שאברהם היה חייב להתחתן עם הגר, כי יש פסולת שצריכה לצאת ממנו.
אז זה לא תלוי רק...
ברור, לא אמרתי שלא, אבל אמרתי, אבל הוא הלך לחפש... מין את מינו. זאת אומרת, הוא הלך לחפש משהו שתואם את הצורך שלו להוציא את הקליפה הזאת. אבל זה הולך ביחד. או, זה לא, אפשר להטיל את כל האשמה לרבקה. כן. אבל סך הכל אמרו, והיה אתר לא השם. ואתה רבקה אשתו. מה אמרו חזל?
אתם לא
ויתר לו ולא לה. למה? שאינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק, לתפילתו של צדיק בן רשע. מה זה פר? למה? נכון, שאומרים זה פר, מה זה?
לא, זאת אומרת שיש...
יש זכות אבות, אבל אני אומר, אבל זכות אבות זה עצמו הקושיה. לכאורה זה הקושיה, הרי הוא צדיק בן רשע, אז הוא יתאמץ יותר, מה? אז לכאורה לא מגיע, לפחות בתפילתו, אתה צריך שהקדוש ברוך הוא יתחשב. הרב אשכנזי היה מסביר ככה. אם אדם הצליח להיות צדיק, אף על פי שאביו צדיק, סימן שהוא צדיק באמת. כי הנטייה הטבעית של הבן, לפחות בתת מודע וגם קצת פסיכואנליזה תעשו, תראו שיש ניגוד. הוא הצליח להיות צדיק למרות שאבא שלו צדיק. כן. טוב, איפה היינו? מה שאין כן, צדיק בן רשע, זה לא חוכמה. הוא צדיק בגלל שהוא רוצה להרגיז את האבא הרשע. זה חוכמה. נראה אותך. טוב. בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות של האדם, בין האדם ובין כל יצור, בין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל אל הכל. אגב, מה זה חיי שעה? חז"ל אמרו, תפילה זה חיי שעה, תורה זה חיי עולם, ולא מערבים חיי, לא מניחים חיי עולם כדי לעסוק בחיי שעה. זאת אומרת שהתפילה היא החייאת השעה, היא באה מתוך שיקולים מיידיים. הנה, פלוני חולה, פלוני רעב, פלוני יש לו בעיה כזאת. אז צריך מיד לפתור את הבעיה. התפילה, אם כן, היא עסוקה בהווה. התורה היא עסוקה בנצח. איך זה מתיישב? אז יש איזה אמון שצריך ליצור בין חיי עולם וחיי שעה. כבוד הרב, יש ירושה בתורה? אז איך יש לצדיק בן צדיק? תודה. הרי תורה לא עוברת בירושה, כן? אמרו שתורה לא עוברת בירושה. כן? שאינה ירושה לך. אז איך יכול להיות שיש דבר כזה צדיק בן צדיק? כן, תשובה, כתוב שתורה מחזרת אחרי אכסניה שלה. זאת אומרת, אם אדם הוא תלמיד חכם, בנו תלמיד חכם, ובן בנו תלמיד חכם, תורה מחזרת אחרי אכסניה. מה זה מחזרת? היא מחפשת להיכנס לשם, אבל צריך לתת לה להיכנס. כן, לפעמים הדלת של אכסניה סגורה. אז זה לא זה. כן. יש יהודי אחד, רבי שם טוב גפן, בספר הממדים, הנבואה והדמיתנות. אז הוא קצת מספר, שמה בהקדמה הביאו מהיומנים שלו. אז הוא מספר שמה שהוא בן לשושלת של תלמידי חכמים. כן, סבא רבא וסבא שלו ואבא שלו, תלמידי חכמים. ואז היה צריך להתקיים בי תורה מחזרת. זה הנבא, בתוך הנבא. היה צריך להתקיים בי. האמונה הפנימית היודעת את כבודה, את עושרה וגבורתה מדושנת... מה? הכל אל הכל, כן. מה? הכל זה... לא. הכל אל הכל זה לא סתם. יש שני אופני כל. יש הכל הראשוני ויש הכל שקנה את מדרגת עצמו. אז בין הראשוני לבין הקניין, זה הכוונה. כן, מה אתה אומר?
אם השלמות, היא חייבת להיות בה גם דבר שלילי, כמו ב-11 סממנים, יש את הלבונה, שזה...
כן, ודאי, זה כולל גם את הרע, נכון. נכון, נכון, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. כך כתוב בישעיהו. איך אנחנו מתקנים את זה ביוצר המאורות? עושה שלום ובורא את הכל. לישנה מעליה, נקית. הגמרא אומרת, זה לשון נקייה, לא רוצים להגיד רע. אבל כשאומרים הכל, מתכוונים לרע. למה? כי כשאומרים הכל, אז כללת את הכל. האמונה הפנימית היודעת את כבודה, את עושרה וגבורתה מדושנת עונג פנימי, המכירה שהיא בכל מושלת, שהיא מחלקת במידה ובמשקל של צדק ויושר, אור וחיים לכל המון יצורים לאין תכלית, על פי סדר וערך של יחוסים נאמנים, דרוכים ברוח, שלום ואמת, אמונת עולמים, זאת תהיה תפארת הכל, עטרת תפארת ביד השם. אשת חיל, עטרת בעלה. מי זאת האשת חיל? ההוויה כולה, עטרת בעלה, הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה היחס, כן, בין חיי הפרט לחיי הכלל. מכאן שהפתרון של בעיות פרטיות, בו הרבה פעמים, שצריך להפוך את הבעיה לכללית.
אני זוכר פעם לפני שנים רבות, היה איזה יישוב עם בעיות. אמרו ביישוב, אולי היה איזה דיון, האם לעזור לאיזה מפעל גדול ככה בשביל כלל ישראל שהיישוב הזה היה צריך לעשות. אז מישהו אמר, יש לנו מספיק בעיות ביישוב גם ככה. מישהו אמר, הבעיות של היישוב זה שהיישוב מתעסק בבעיות שלו. אם אתה צריך להתעסק בדברים יותר גדולים, אז מלא הבעיות מתגמדות. טוב, עד כאן להיום. שלום.